אומרים שביוקרה אין קיצורי דרך. אז מה הופך מוצר ליוקרתי באמת? דרור גורניק, מנכ"ל לקסוס ישראל, עם הסיפורים והאנשים מאחורי המותגים היוקרתיים בעולם ובישראל. מעיצוב והדריכלות, דרך תרבות יפנית ועד למסעדות גורמה. מדברים יוקרה, עכשיו באתר רדיו תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
עכשיו אנחנו רוצות לעסוק בעניינים אחרים. את תגידי, את הרגשת, את מרגישה איזה שהם... את מרגישה שיש איזה הדהוד באוויר,
של...
שכל מיני חוקים בנושא נשים ושמרנות, מוצאים את עצמם פתאום, יש איזה זמן שיש הרגשה שזה זמן
הזמנים,
טוב.
בין הזמנים, זה תמיד זמן טוב לדכא, לעשות חקיקה אנטי...
לא, אני לא חושבת שזה תמיד... כלומר, יש זמנים יותר טובים לחקיקה אנטי-פמיניסטית, כן. ויש זמנים פחות טובים. נניח, כשיש חברות כנסת, הרבה מהן זה זמן פחות טוב.
כן.
כשיש הרבה חברות כנסת שהצעידו את העולם קדימה, מההיסטוריה שלנו, החל משולמית אלוני ועד לימור לבנת,
כן,
זה
כן,
לאו דווקא
כן.
תלוי מפלגה, אז זה זמנים פחות טובים לחוקק את החוקים האלה, ועכשיו אנחנו שומעים על הצעת חוק נוספת.
זה כבר היה ניסיון כזה, אני רוצה להגיד עוד לפני...
אנחנו עוד לא אמרנו מהו, אז רק נאמר שהייתה קריאה שנייה ושלישית להצעת חוק שתעקוף את בגץ בכל מה שקשור לבתי דין רבניים בנושא מזונות לילדים, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאורחת הדין ורד בר ממרכז רקמן, אוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, אז אנחנו רואות את הכותרות...
רגע, זה עבר קריאה ושנייה, זה כבר עבר, כאילו.
קריאה שנייה ושלישית, נכון.
אז זה אומר שזה החוק יתקבל.
אז ורד, קודם כל אנחנו רוצים להבין ממך מהו החוק הזה, והאם אנחנו היסטריות כרגיל סתם, או שיש לזה סיבה...
ברור, כי אנחנו נשים.
כן, או שיש לזה סיבה מספיק טובה.
זה צריך להסתכל על זה בצורה מאוזנת, אבל יש בהחלט סיבה לחשש. אני אגיד ככה, קודם אני אסביר שנייה על החוק. החוק הזה בעצם נותן סמכות לבית הדין הרבני. בית הדין הרבני יש סמכות הרי לדון בנישואין וגירושין בין בני זוג.
גם אם, אני רק אומר שגם אם זוג התחתן לא דרך הרבנות, הגירושין אין דרך הרבנות בישראל.
בהחלט. אם זה זוג יהודי שרשום כנשוי בישראל, הגירושין שלו היו בבית הדין הרבני.
כאילו אם התחתנו נגיד בקפריסין,
זה רלוונטי רק לחתונה, לא לגירושין. כן.
נכון. עכשיו, ואגב ההליך הזה של הגירושין אפשר לקרוך מה שנקרא לנהל את כל ההליכים שקשורים לגירושין גם בבית הדין הרבני. זה יכול להיות או בהסכמת הצדדים או לבחירת הצד שפותח בהליך ראשון, בהליך הזה ראשון.
כן.
כבר בסוף שנות ה-60...
כן, רק כלומר שנשים בדרך כלל, ההמלצה לנשים היא תפתחי בבית דין לעניין המשפחה ולא בבית דין רבני, מהר.
זה נכון, במזונות יש קצת דילמה דווקא בגלל הראייה המאוד מסורתית של בתי הדין הרבניים, ובגלל שבתי המשפט למשפחה בשנים האחרונות, דווקא בשם השוויון, מאוד מאוד פגעו במזונות ילדים, ובשנים האחרונות אנחנו רואים איזה שהוא משהו הפוך. אבל זה עדיין לא אומר שבית הדין הרבני הוא מקום טוב לנשים, צריך לזכור שבבית הדין הרבני לא יושבות נשים דריינות, אין בכלל נשים בכל ההליך הזה, בית הדין הרבני כפוף, לכל מיני כללים... הלכתיים שמבחינתו גבר ואישה אינם שווים זה לזה, ולכן היחס לנשים יכול להיות גם מאוד בעייתי, אפילו בנושא כמו מזונות שלפעמים הוא יכול לפסוק לטובת נשים. מה שצריך להבין בכל הסיטואציה הזאת, זה שכבר בסוף שנות ה-60, בית המשפט העליון אמר, מזונות זה בכלל משהו של הילד. הילד הוא זה שזכאי לקבל את המזונות, וההורה רק תובע בשמו. ולכן זה בכלל לא שאלה של בני הזוג שמתגרשים, ולכן כבר בסוף שנות ה-60 נקבע שאין לבית הדין הרבני סמכות לדון במזונות ילדים. מה שקרה בעשור האחרון, זה שפתאום בית הדין הרבני קם, והתחיל לקחת לעצמו סמכויות לדון במזונות.
למה לא? למה לא בעצם? למה לא לדונים? למה לא לקחת לעצמך סמכויות אם אפשר?
נכון, נכון, אבל זה הייתה סמכות בניגוד לפסיקת בגץ המפורשת. וכל פעם זה הגיע לבטח בגץ, ובגץ אמר ככה, ובגץ אמר ככה. השנה בגץ עשה סדר ואמר, ההלכה מסוף שנות ה-60 עדיין רלוונטית, עדיין חלה, אין לכם סמכות לדון במזונות ילדים. קמו בתי הדין הרבניים וצעקו, לוקחים לנו סמכויות לדון במזונות ילדים. לא לקחו שום סמכויות, זה סמכויות שמסוף שנות ה-60 כבר נפסק שאין לכם. כי שוב, כי זה עניין של הילדים.
אז מה קורה עכשיו בהצעת החוק החדשה? פתאום זה לא של הילדים, או שההצעה הזאת לא תעבור את בגץ?
היא תעבור את בגץ, כי מה שבגץ... היא תעבור את בגץ כי החוק פה הוא מאוד מאוד מפורש, ומה שנקבע זה שבעצם כן... ההורים יכולים לתבוע מזונות גם בבית הדין הרבני. אני לא מאמינה שזה לא יעבור את פסיקת בגץ, היא גם נקבעה להוראת שעה של שנתיים. וזה משהו שצריך להבין בכל המהלך הזה, שזה הדבר השני שאולי הוא אפילו יותר חמור. למה זה נקבע בהוראת שעה לשנתיים? זאת אומרת, כאילו חוק זמני שהוא רק לשנתיים. צריך להבין שבישראל אין בעצם חוק מזונות. מה זה אומר? אין חוק בישראל שקובע איך פוסקים מזונות. זה נכון? זה
נשמע מדהים. כן.
זה מדהים. מה החוק בישראל קובע? יש איזה כמה כללים מאוד מאוד כלליים ורחבים. אחד מהם הוא שדיני מזונות יהיו לפי הדין הדתי. מה זה אומר? ילד יהודי...
רגע. בית דין רבני לא יכול לפסוק את זה, אבל איך פוסקים מזונות לפי החוק היהודי?
כן.
מה כזה, שור בדישו וזה?
כן. מה שזה? כן.
ללכת לאבן הטוען?
מה זה אומר? מה זה אומר?
לא, אבל למשל, מי אחראי למזונות ילדים? הגבר או האישה?
תלוי, בעידן המודרני, האישה מפרנסת והגבר לא שיושב בכולל, אוקיי?
אבל בגלל זה גם את אומרת שבשנים האחרונות בית הדין פוסק יותר שוויוני את עניין המזונות, ואת מתארת... בית המשפט, סליחה, בית המשפט פוסק יותר שוויוני את עניין המזונות, ואת אומרת שזה לא לטובת נשים, אבל אני לא בטוחה שזה לא לטובת נשים, אפילו שזה פחות כסף, אני לא בטוחה שהעניין הזה במהות שלו הוא לא כן לטובת נשים.
נכון, זה עניין הרבה הרבה יותר מורכב מאשר להגיד רק יש ערכאה אחת כתובה לנשים ויש ערכאה אחת כתובה לגברים.
נכון, וגם הערכאה היא לא לפי זה גם הערכאה היא לא לפי הסכום.
שבסוף, כן, בסוף גם צריך לזכור שאנחנו צריכים חוק אחד אחיד שהוא לטובת ילדים. אנחנו בכלל צריכים לראות פה במרכז את הילדים. אז כבר, אני רק רוצה להשלים, שכבר לפני 20 שנה, ב-2006, מונתה ועדה מקצועית, ועדת שיפמן, שבחנה את הנושא. אני אגיד גם, מה זה אומר שזה דין דתי? זה אומר שילד מוסלמי וילד יהודי כפופים לכללים שונים בקביעת דיני המזונות. שזה, שוב, משהו שלא קיים בעולם. אותה ועדה אמרה, זה לא ייתכן שילדים שונים יהיו כפופים לדיני מזונות שונים, זה לא ייתכן שאנחנו מתייחסים באופן שונה, גברים, נשים, כל הדברים האלה. צריך חוק אזרחי אחד לכל ילדי ישראל.
מה גם שאני בטוחה שבפועל יש כן קריטריונים הרי בסוף למזונות שכולם עובדים לפיהם.
נכון, אז במקום לקחת את אותן המלצות ולהגן אותן, לבחון אותן, כבר עברו עוד 20 שנה, עוד דברים השתנו, לא כל ההמלצות של הוועדה היו מוסכמות, אבל העקרונות האלה של חוק אזרחי יחיד, זה היה מקובל ומוסכם. במקום לקחת את זה, חבר הכנסת שמחה רוטמן אמר, אני רוצה לקדם שיהיה חוק בישראל, מה אני אעשה? בדיוק בימים אלה יושבת ועדה בבית הדין הרבני ובוחנת את נושא מהזווית הפרטית שלה, מהזווית של מה יחול בבית הדין הרבני, לקבוע איזה שהם כללים, כללי מסגרת לקביעת מזונות. הוא אמר, אני אקח את הכללים האלה ואותם אני אקבע בחוק. אבל על מי החוק יחול החוק הזה? רק על ילדים יהודים. זאת אומרת, הוא רוצה להגן פעם ראשונה בחוק, חוק שמבוסס על הדין הדתי,
את הלקונה הזאת פשוט אנחנו בוא
רק על ילדים יהודים. וזה משהו שהוא באמת לא נשמע עד היום בישראל. זאת אומרת, יש כאן כבר עוד יותר הקצנה.
רגע, אבל אז את יודעת מה שנייה? רגע, אז יש לי פתרון. אם העקרונות האלה היהודיים טובים, בואי נאגן אותם בחוק לכל הילדים.
יכול להיות, אבל זה לא צריך להיות תחת הבסיס של ועדה של בית הדין הרבני.
בהחלט.
שוב, ישבו ועדות מקצועיות. צריך גם לזכור שבוועדה הזאת של בית הדין הרבני, זו ועדה פנימית של בית הדין.
אין אנשים, אין אמהות.
יושבים בה אך ורק דיינים ורב, לא יושבים בה אנשי ונשות מקצוע, לא יושבים בה עובדים סוציאליים, עורכי דין, כלכלנים וכלכלניות, כל אלה לא יושבים שם. ושוב, זו ועדה מקצועית, גם מרכז רקמן שאני נמצאת בו, אנחנו הופענו בפני הוועדה הזאת והבנו את דעתנו, כי זו ועדה פנימית של בית הדין הרבני, יש להם סמכות לעשות את זה. מפה ועד לקחת את ההמלצות, שאנחנו אפילו עוד לא יודעים מה ההמלצות האלה, ולהגיד את זה אני אגן בחקיקה, שתחול שוב, ככל נראה רק על ילדים יהודים. זה משהו בלתי סביר.
השאלה שלי, רגע, אני חייבת לשאול אותך, ורד, בעניין הזה, האם הסמכויות של בית הדין, בסופו של דבר, באמת של האמת, פוגעות בעיקר בנשים דתיות וחרדיות, כן, אני לא אלך לבית הדין, אני כמובן לא התחתנתי ברבנות, ולא התחתנתי, ולא רשומה כנשואה, אבל אני אומרת, נשים, בסופו של דבר, האוכלוסייה שהכי נפגעת מזה, זה בעצם חרדיות ונשים דתיות, שהבית הדין הרבני הוא באמת יש לו משמעות וסמכות עבורן, והם כברירת מחדל לא יודעות בכלל על האופציה של ללכת לבית משפט, וככה כל מיני נשים שרוצות להתגרש יכולות שהילד יילקח מהם, או חס וחלילה, זה לא דבר שלא קורה, זה לא דבר שלא קורה, ואני רואה בכל מיני פורומים שנשים פחדו להתגרש, או שהם אמרו לה, הילד נשאר אצל האבא שהוא זה הדתי, והיא רוצה לצאת מהדת, ואני רואה כל מיני טיקטוקים על דברים כאלה של נשים שהתגרשו, והם עכשיו חילוניות, ולקחו להם את הילדים.
זה חלק מהבעיה בדיוק במתן הסמכויות לבתי הדין הרבניים, שהראייה שלהם זה לא רק שהם פוסקים לפי הדין הדתי, כי כמו שאמרתי גם בית המשפט למשפחה לכאורה כפוף לדין הדתי במזונות, אלא שכל הראייה שלהם היא ראייה הלכתית. מה זה אומר? זה אומר, למשל, סיפורים ששמענו והיו אפילו, הגיעו אפילו לכנסת, זה שלעיתים אישה נסחטת בגט. מה זה אומר? הבעל לא מסכים לתת לגט. והוא אומר לה, תשלמי לי ככה וככה וככה. ואחד הדברים שהוא אומר לה, זה תוותרי על המזונות של הילדים. אז כשזה אישה חילונית, יש לה אפשרות אחר כך ללכת ולתבוע את זה בבית המשפט למשפחה, בדיוק בגלל שזה בעצם משהו שהוא של הילד, היא לא יכולה לוותר עליו בעצמה. אבל אישה חרדית לא תעשה את זה, והיא מוצאת את עצמה בסוף, כדי לקנות את הגט שלה, כדי לתת לחופשי, נאלצת לחיות בלי מזונות. ששוב, זה לא האישה נפגעת, זה הילד נפגע. זה הילד שעכשיו חי בעוני, כי רק אמא שלו מפרנסת אותו.
גם האישה נפגעת מזה. גם האישה נפגעת מזה מאוד מאוד. רגע.
בוודאי שהאישה נפגעת, אבל אני אומר את הפגיעה פה, צריך להבין שבכל מה שקשור למזונות ילדים, זה לא רק פגיעה בנשים, ושוב, זה לא מלחמה על נשים וגברים.
גם בעולם החילוני גברים לא ממהרים לשלם מזונות.
הילדים של כולם נפגעים.
רגע, ורד, אבל אם אנחנו, אם הציבור עושה כמו נלי וכמוני, שאנחנו חיות במשפחה ובזוגיות, אבל לא התחתנו, ואנחנו נפרדות מהאדם שאנחנו חיות איתו ואבי ילדינו, אז גם עלינו אינו יכולו...
לא, מי שלא התחתנה, מי שלא מוכרת כנשואה בישראל, לא צריכה להתגרש ברבנות. היא לא יכולה להגיע בכלל לבית הדין הרבני, היא לא תגיע לשם.
אבל כשאני אגיע לחוק, האם החוק הזה יעבור, וכשאני אגיע לעורכי דין, זה עדיין יהיה אותו חוק גם בשבילי?
אבל כן, כי את עדיין, בהנחה שאת יהודיה ובן זוגך יהודי וילדייך יהודים, כן? אז זה יהיה החוק שיכול
לחוק. אבל היה לנו טריק, אנחנו לא התחתנו, אנחנו חשבנו שאנחנו סידרנו את המערכת.
אני חנתי פשוט רפורמי, כן ארציתי את האירוע.
כן, כל מה שקשור לנישואין וגירושין, אז אתם תוכלו לדלג על בית הדין הרבני, שוב, לא תצטרכו לבקר שם לעולם, אבל מזונות ילדים בישראל נקבעים לפי הדין הדתי.
אז לא יודעת מה, אז הסכמי ממון לפני זה? מה עושים?
קודם כל, הסכמי ממון זה כמובן פתרון טוב, לקבוע את המסגרת הכללית, הסכמים לכבוד הדתי. במזונות בכלל, ההמלצה היא באמת לשני בני הזוג, תזכרו, בסכסוך הזה אתם לא פוגעים בצד השני, בסכסוך הזה אתם פוגעים בילדים
שלכם. נכון, אבל אנשים לא רוצים שיפגעו, אני מכירה הרבה זוגות, שאת יודעת, שאוהבים את הילדים שלהם, ובכל זאת, לא נותנים לאישה מזונות.
נכון, נלחמים על כל שקל, אנחנו מכירים את זה, לכן אני אומרת, זו ההצעה שלי, האוטופית, אני אגיד את זה ככה. ולכן, בדיוק, אבל זאת בדיוק העניין, ולכן הצעת החוק הזאת, הצעת החוק השנייה בעצם עוד לא גובשה להצעת חוק, ועדת המזונות עוד לא קבעה, עוד לא נתנה המלצות, ועוד אין הצעת חוק, אבל זה הצפי בעצם של מה, התוכנית של חבר הכנסת רוטמן, זה מה שהוא מתכנן לעשות בשנתיים הקרובות, לחכות להמלצות של הוועדה, להפוך את זה להצעת חוק. הצעת החוק הזאת ככל הנראה תהיה רק על ילדים יהודים, היא תהיה מבוססת על הדין הדתי, ואת זה הוא רוצה להגן בחוק הישראלי.
אז יש לנו שנתיים לטמטם בנושא הזה, את אומרת.
אני אגיד גם יותר מזה. עד היום לא היה מצב בישראל שלקחו את הדין הדתי, ואותו הפכו לחוק ישראלי. יש חוקים, כמו שאמרתי, שקובעים שהמזונות יהיו לפי הדין הדתי, שנישואים וגירושין יהיו לפי הדין הדתי, אבל המחוקק לא קבע בעצמו מה זה אומר. עצם דריסת הרגל של המחוקק לקבוע מה אומר הדין הדתי, זה כבר פגיעה מאוד מאוד קשה בסטטוס קוו.
שגם הסטטוס קוו הזה, כן, אולי זה יהיה כבר...
עוד קצת פגיעה גם בנושא הזה. ועוד היבט אחד שצריך לזכור, שמשהו שאנחנו יודעים לו, זה שבשנתיים האחרונות יש יותר ויותר הצעות חוק בהקשר של מתן סמכויות לבתי הדין הרבניים. זה הצעות חוק שחלקן רצות כבר 20 שנה, 10-20 שנה,
וזו השעה שלהם.
בדיוק, הם לא עברו, כי אפילו חברי כנסת מהצד היותר ימני של המפה, מהצד היותר שמרני של המפה, הבינו שזה הצעות חוק מאוד בעייתיות. והשנה, בדילים פוליטיים, בכל מיני הסכמים, בשם שמירה על הקואליציה, נותנים להם להרחיב את הסמכויות בכל מיני היבטים.
לא, אנחנו נמשיך לטמטם אותם, עורכת הדין ורד בר, זה לא ילך ככה, אנחנו, אין ברירה. לא, אנחנו נעשה מלחמה קצת, לא? טיפה. עורכת הדין ורד בר, מרכז רקמן, אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
להתראות.